ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM, אראל סגל וברק סרי.
בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב ברק.
בוקר טוב אראל.
בוקר טוב לצוות, לאורחים ולמפיקים, שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור תלה של שקד מורג ויציק אהרון, ובדיגיטל עידו טבת, מיכל קדוש ואיתי ניקסון. אופטימיות זהירה, ככה אנחנו מתבשרים מהשיחות בדוחה, כולם מחכים לתשובת החמאס. אני לא רואה בינתיים שיוצא מזה משהו, מה דעתך?
תראה, אחד האינדיקציות הטובות, אתה יודע, זה גם מדברים אחרים, שיש כן סיבה לאופטימיות, זה העובדה שאין כמעט הדלפות. ברגע שאין הדלפות ושום דבר לא יוצא, אז אתה מבין שלכולם יש מה להפסיד, אין... משחקי האשמות ודברים מהסוג הזה, כי כולם מבינים שיש אולי איזה סיכוי קטן. העובדה גם שזה נמשך השבוע, והעובדה שארצות הברית עם כל הכוח, אני כבר לא מדבר על מצרים וקטר, בתוך האירוע, מלמדות שיהיה קשה לאחד משני הצדדים להכשיל את העסקה. ולכן אני אומר, יש כאן בכל זאת פתח לאופטימיות. אני הייתי מציע להתעלם מכל הדברים, גם של הצדדים בכלל, גם של חמאס, גם הדברים שיוצאים מישראל. כי הדברים האלה באמת אולי מנסים לשפר עמדות כל אחד בגזרתו. אני חושב שצריך להמתין, אני קצת אופטימי.
טוב, אני חושב שברגע שהם מקיימים מסע ומתן עם כל כך הרבה מטווחים, אז זה יותר משתלב, המטווחים הופכים להיות הגיבורים של האירוע הזה. צריך להזכיר שהשבוע צריכה להיות ועידה גדולה של הדמוקרטים, וזה הסיפור שהכי מטריד את האמריקאים. הם לא רוצים מלחמה על הוועידה בשיקגו, שכבר עכשיו מתחילה לא טוב. הקמפיין של קמלה נחלש בשבוע האחרון, אחרי שהיה לה מומנטום, ואנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, גם על הדברים שאמר אתמול טראמפ בפנסילבניה, אתמול הוא הופיע בהצהרות בפנסילבניה, המדינה של מי שהיה אמור להיות אחד המועמדים, לסגן הנשיא, ג'וש שפירו. ואני חושב שהטיימליין הזה האמריקאי הוא מאוד מאוד משמעותי. האמריקאים חייבים להרחיק מלחמה אזור ממש עכשיו, זה הדבר שהכי לא מתאים להם, מלחמה אזורית. האם זה יגיע להפשיד? מה שאני מבין זה שחמאס בכלל לא נמצא בחדר, הוא מקבל דיווחים וכולי. טוב, אנחנו נראה, נתקדם.
בוא נדבר מילה על הבחירות, כמו שאמרת, התחלת עם הבחירות בארצות הברית. מה שנראה כמו טיול בפארק, אני חושב שזה גם בסוף משפיע. כי מה שנראה כמו טיול כליל בפארק, שבסיומו דונלד טראמפ יוכתר לנשיא ארצות הברית, כידוע, חבל להכביר מילים, ביידן זז הצידה, הפער נסגר. אני חושב שקמלה האריס כן נמצאת במומנטום, בטח למה שהיה, ביחס למה שהיה לפני. אתה רואה במדינות המפתח, במדינות מתנדדות, בסקרים, היא כבר מובילה, זה כבר לא טקו. הוועידה אמורה לתת לה דחיפה נוספת. עכשיו, אתה יודע, איך אתה רואה את זה שהיא במצב טוב? אתה רואה את הצבים של דונלד טראמפ, אתה רואה את האשמות שלו, אתה יודע, יש לו איזה משהו חדש בכל הכנסים שלו, שהוא מאשים יהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית.
בצדר.
כידוע, 75% מהיהודים מסורתית מצביעים למפלגה הדמוקרטית, הוא משתגע מזה, כמעט מקלל כל יהודי שמצביע. היה לו איזה קטע ביזרי לפני שבוע, שבו הוא בכלל טוען שהוא רוצה לטבוע, כי הוא השקיע 150 מיליון דולר בקמפיין נגד ביידן, ופתאום הביאו לו את קמלה האריס.
זה הייתה בדיחה.
הוא לא יודע איך לאכול אותה.
אני חושב שאתה, תראה, קודם כל אני חושב שהבחירות בארצות הברית, ברור שהן פתוחות, וברור ש...
בניגוד למה שהיה עם ביידן, כן.
טוב, ביידן זה היה כמו, זה לא היה, לא היה כוחות, אבל גם קמלה היא מאוד, תראה, אני רואה את התקשורת האמריקאית הממסדית, לא התקשורת של הימין, והתקשורת הממסדית יורדת עליה לתוכנית הכלכלית. הכלכלה מעניינת יותר ויותר, מלחמת העולם שעומד בפתח, והיחידי שמדבר עליה זה טראמפ, כי הוא מבין לאן הדברים הולכים, והוא מבין שארצות הברית לא יכולה לשאת בנטל הכלכלי של להחזיק את כל הכוחות הצבאיים בעולם בהמשך. אבל כן ברור לאן אנחנו הולכים. אנחנו הולכים למסלול של התנגשות, אנחנו הולכים למסלול של כלכלה שמשתנה בקצב אקספוננציאלי בגלל ה-AI, וזה בכל העולם. אז אנחנו נמצאים ברגע של רתיחה ומבעבע. האם אני יודע מה יהיה בארצות הברית בבחירות? אני לא יודע. לא אתה ולא אני. אנחנו נצטרך חכות, ואנחנו גם כן, אנחנו ניזונים משברי ידיעות בתקשורת הישראלית שעוסקת רק בתחת של עצמנו, ובצדק. אז אנחנו לא כל כך, אנחנו, שמטוסים סינים טסים מעל טייוואן, לק מטוסים, או מטוסים סינים ורוסים טסים מעל אלסקה, או שאוקראינה, מי היה מאמין, נכנסת, כובשת בתוך כמעט 1,000 קילומטר מרובע בתוך רוסיה. כל הדברים הללו, שוב, אם אתה מסתכל בפרספקטיבה של עכשיו לעכשיו, אז אוקיי, אז קורים דברים. אם אתה מסתכל במבט רחב, פרספקטיבה היסטורית, אנחנו נמצאים באחד הרגעים הכי מסוכנים בתולדות האנושות. כי הפעם, מלחמת עולם, ראיתי סרטון שעשה סימולציה, מה קורה במקרה של מלחמה גרעינית בין ארצות הברית לרוסיה, כן? אני לא מדבר על כל שאר השחקנים, שברור שברגע שיש לאיראנים פצצה אטומית, אז גם לסעודים יש, וגם למצרים תהיה. לא תהיה מדינה סונית שלא תחזיק פצצת אטום. אבל שזה יקרה, אז מעבר לעובדה, טוב, זה כאילו, אנשים צריכים להבין. זה מה שאיינשטיין אמר, שאת המלחמה הבאה נלחם באבנים ומקלות, אז הוא יגזים לטובה.
אבל למה כל זה קשור ל... זאת אומרת, אני מקווה שכל זה אתה... איך אומרים?
נכון, כי אנחנו חלק בתוך האירוע.
לא, אבל זה כמה... מה? בשורה התחתונה, לשיטתך, כמה חשוב שדונלד טראמפ יהיה נשיא בתקופה כל כך היסטורית, כל כך קריטית, כל כך...
כן, חשוב מאוד. טוב, אני... בעיניי כן, כי הצוות שלו טוב יותר.
אני למשל חושב שאנחנו כולנו... ולא משנה מי יהיה, ואני מסכים ששני המועמדים יש להם את הבעיות שלהם.
למה? בוא נדבר על הצוות של טראמפ
וקאמלה. מסתכל על הפרספקטיבה של ישראל, מסתכל על הפרספקטיבה של ישראל, עם שני המועמדים יש בעיות כאלה, בעיות אחרות. אני מאלה שחושבים שאנחנו נתגעגע געגועים עזים לאיש, אתה יודע, חלק מהימין הישראלי לעג לו, קינטר אותו, צחק עליו, קינה אותו בכינויים הכי מבישים, ואני מתכוון לג'ון ביידן, אם אנחנו מסתכלים אחורה, הוא אחד מהנשיאים, בטח בטח בתקופה כל כך כל כך קשה לישראל, שהיו הכי פרו-ישראלים, שאנחנו חייבים הכרת תודה, ואנחנו חייבים תודה ענקית לאיש הזה, שהתייצב. אתה יודע, תראה הרי מה קורה עכשיו. אנחנו כל כך מתגאים שבזכות העוצמה הישראלית איראן לא תוקפת. בואו חבר'ה, זה לא העוצמה הישראלית, זה העוצמה האמריקאית, שהביאה לכאן כוחות, נוסעות מסוסים, וצוללות עם טילים בליסטיים, וכוחות שלא היו כאן מעולם, וזה הכל נשיא אחד אמריקאי שמחויב לישראל, אוהב את ישראל אמיתי, דואג לישראל אמיתי, לכולנו, בלי קשר למי נמצא בראשות ממשלה, מי לא נמצא בראשות ממשלה, והעובדה שעד היום באיראן שם חוקחים בדעתם, מתלבטים, ויש עכשיו בכלל דיבורים על זה שמתקררו, אני לא רוצה לדבר, אני לא יודע מה יהיה, אני רק מניח שהעוצמה האמריקאית תרמה תרומה גדולה מאוד לעובדה שאיראן לא מגיבה כפי שחמינאי התחייב, ואתה יודע מה, אני אומר עוד פעם, ייבחר זה, ייבחר ההוא, לביידן...
לא הבנתי, אנחנו לא מדברים על סנטימנטים, אני מסכים, ביידן, רגע...
לא מדבר על סנטימנטים, מדבר על עובדות.
אז בוא נדבר על עובדות, אתה רוצה לדבר על עובדות? הממשל האמריקאי רוקן פה את כל המחסנים שלנו והעביר לאוקראינה, אוקיי? חלק מההתגייסות המהירה היה בגלל שהם יודעים מה הם עשו פה, הם חוקנו פה מחסנים שהיו אמורים להספיק לנו למלחמות, ואז הם התחילו להעביר לפה נשק, ושהם אמרו דונט, בוודאי, אני מעריך ומוקיר את הדונט האמריקאי, אבל הם גם אמרו דונט לישראל. כל הדברים האלה, מה שאנחנו רואים פה זה שבר, שברון, של התפיסה האמריקאית שנולדה בממשל עוד בממשל אובמה, הוקפאה בממשל טראמפ וחזרה, וחזרה להיות נוכחת בתקופת ביידן. וזה אומר לנסות להגיע להסדרים, מה שקרה soft power במזרח התיכון, להוציא את החיילים. ותשמע, היכולות של האמריקאים, אני אזכיר לך, אפילו שר החוץ בזמנו, יאיר לפיד, העז לומר שהנסיגה מאפגניסטן הייתה גרועה. אחרי יומיים הוא תיקן את עצמו בגלל שהאמריקאים נזפו בו. אבל הנסיגה מאפגניסטן הייתה איומה. אתה יודע למה היא הייתה איומה? כי כל הנשק מאפגניסטן, יכול לנשום בכעס, כל הנשק הזה מאפגניסטן נמכר ברחבי המזרח תיכון, וחלק גדול ממנו מגיע לישראל. במשך שנתיים ישבתי פה בתוכנית, אתה רואה את הסף, הוא יכול להגיד לך, ואמרתי, הגבול הירדני פרוץ, נכנסים דרכו חוליות, נכנסים דרכו המסתננים, נכנס דרכו נשק תקני אמריקאי, מטענים תקניים, ממש מטענים שמגיעים מאפגניסטן, כי האמריקאים נטשו את הכל, כמו שקרה להם גם בעיראק. והדוגמה זה אותו מזח הומלל שבנו אותו בחצי מיליארד דולר, והמזח הזה שט מעזה לאשדוד, לעיר שלך, וחזר, עד שהחליטו לפרק אותו. אז כן, אני חושב שיש הרבה...
אבל למה זה קשור?
זה קשור, יש הרבה רצון טוב. שנייה, אני לא סיימתי, אני אתן לך לדבר, אין בעיה. אני חיכיתי שאתה תסיים לדבר. אמרתי, אני לא מדבר על רצון טוב. ברור לי שג'ו ביידן לא שונא את העם היהודי, ואפילו אנטוני בלינקן, שסבא שלו היה משורר יידיש בלואר איסט סייד, הוא לא שונא את העם היהודי, הוא לא שונא את בני עמו, אוקיי? אני יוצא מנקודת הנחה. אני חושב שהם כושלים מאוד בהבנה של המזרח התיכון והמנגנונים שעובדים בו. הם כושלים מאוד בלהבין איך ארצות הברית נתפסת פה באזור. אחד הרגעים, וזה רגע משמעותי, כי אם תפרוץ פה מלחמה אזורית, היא תשפיע בוודאות על הבחירות באמריקה. הם מאוד מאוד חוצים מזה. בבקשה, אדוני.
שמע, אני לא יודע מה אתה מדבר, על ריקון מחסנים, אני יודע על סיוע מהרגע שפרצה המלחמה הזו, נשיא אמריקאי מגיע לכאן יומיים, שלושה לאחר מכן, שזו אמירה מדהימה, מטורפת, מגיע פיזית, מאותו רגע מתחילה כאן רכבת אווירית, בים, באוויר, בכל אמצעי שאפשר, למעלה משבעה מיליארד דולר נשק שמביאים לכאן, 15 מיליארד דולר סיוע, הגנה בכל המוסדות הבינלאומיים, איומים לכל הסביבה, דיר בלקום, לפני שלושה ימים הממשל האמריקאי מאשר מעל 20 מיליארד דולר לישראל סיוע, ובאמת, ואני אומר לך, בסוף גם ההיעדר תגובה של איראן נעוצה בזה. אני לא יודע מה אתה מלין, אני לא יודע מה החבר שלך מלינים על ביידן.
אני מלין, אני מלין.
אני לא יודע מה אתה מלין. אוקיי, בסדר, אז אני חושב שמדובר בתחילה טובה.
רגע, יש הצלחה לאמריקאים במזרח התיכון?
אני לא יודע הצלחה, עזוב, אני בוחן את ישראל, אני לא צריך לבחון אותם. אני בינתיים בוחן את ישראל. נבחן אחרי זה את ישראל. אני לא יודע על מה אתה מלין. אני חושב שיש כאן, אתה יודע, הכרת הטוב, זה תכונה יהודית שבאמת דובר עליה הרבה הרבה שנים. אין כאן הכרת הטוב, יש כאן כפיות טובה כלפי הממשל האמריקאי, יש כאן כפיות טובה כלפי האיש ביידן שהתייצב. אתה מדבר לי כאן על גיאופוליטיקה ענקית, אני אומר לך שמהרגע שהמלחמה הזאת החלה ארצות הברית התייצבה, ואתה יודע מה, אני ככה דיברת על רוסיה, אני זוכר ימים במערכות הבחירות הקודמות, כן. עם פוסטרים, ליגה אחרת וכל, והיו כאלה אפילו שפינטזו להחליף פטרון, מצחים את האמריקאים, בוא נלך לפוטין. רגע, פוטין התייצב בציר הרשע בגדול, תמיכה באיראן, תיאום עם איראן, תמיכה בסוריה, תמיכה בכל שונאי ישראל, תמיכה בחמאס, אלה היו בצד של הרעים. ביידן, כן, ביידן, אותו סנילי ואותו אחד שמבולבד ומושיט
את הידיים. אתה הקשבת מה אמרתי עכשיו?
אני לא מדבר עליך, תן לי לדבר באופן כללי.
אוקיי, לא, כי אני פה באולפן, אני תתייחס לדברים שלי.
בסדר, תן לי לדבר רגע על הסיפור הזה. אז אני אומר לך עוד פעם, אותו ביידן ומשוקץ, וכשטענו נגדו טענות מעד עד הרגע שהוא פרד, עד הרגע שהוא פרש מהמעריצה לנשיאות, התגלה בגדולתו, התגלה באמת בחברות הכי גדולה, ציוני אמיתי, אוהב ישראל אמיתי, ואתה יודע מה, במובן מסוים איש ש... כמעט הציל את ישראל, אני רוצה להגיד הציל, כי אתה יודע, ישראל היא באמת לא כותלת קנים, אבל כמעט הציל כאן את ישראל מקטסטרופה, בטח ובטח בצפון, ובטח מול איראן, ובייחוד זירות נגד ישראל, שהיו גורמים כאן באמת להמון המון המון נפגעים, ולנזק של המון המון שנים קדימה. ולכן אני אומר, הממשל האמריקאי בראשות הנשיא ביידן, צריך לקבל טובה מישראל, תודה מישראל, לקבל הכרת הטוב מישראל, כי הוא היה באמת לאילה ולאילה.
בסדר, אני באמת לא מצליח להבין על מה אתה מדבר. אמרתי, ברמה הרגשית, אז בוודאי, כל הכבוד לג'ו ביידן, סנאטור, מהימי הפגישה הראשונה שלו עם גולדה ועד היום, רק שבאמת הוא לא השפיע על המדיניות האמריקאית במזרח תיכון, אלא במשך שנים, צוות של אובמה, שעבר בירושה מאובמה לביידן, הם אלה שניהלו את המזרח התיכון, והם ניהלו תורה. כי איך אנחנו רואים שניהלו תורה? כולם כועסים עליהם. אין מדינה סונית אחת שסומכת עליהם. ובסוף, בסוף, עם כל הכבוד לעיניים היפות ולערכים המשותפים, מה שמדבר תמיד ביחסים בינלאומיים זה אינטרסים. כמה אתה צריך אותי וכמה אתה לא צריך אותי. אנשים לא יודעים, הקשר האינטימי בין ישראל לארצות הברית נולד בשנות ה-70. עד אמצע שנות ה-90 גם קיבלנו סיוע אזרחי, ברוך השם, ויתרנו על הסיוע האזרחי, ואני מקווה גם שבסופו של דבר שנעמוד על הרגליים גם נוותר על הסיוע הצבאי. כי יש מחיר לסיוע הצבאי. למשל, אנשים לא יודעים. אתה זוכר שב-2018 אתה היית אז, לדעתי, עוד, עדיין, עוד, יועץ של, של השר דרי, אתה זוכר שהם מכרו את טס לאלביט?
זוכר, ודאי.
אתה יודע למה זה היה? כי במשך שנים היה מתייצב יושב ראש עובדי טס בוועדת הכספים ומבקש סיוע, כי לא מכרו, כי לא יצרו נשק ואת הדברים, מה שקרה לצבא היבשה. אז אמרו, מכרו את זה ב1.5 מיליארד שקל, זה מה שזה עלה. אתה יודע כמה ישראל קונה עכשיו מאלביט כל חודש? אני יודע, 2.5 מיליארד. זאת אומרת, טעויות. והטעות הזאת היא נובעת בין היתר מהתמכרות לטכנולוגיה מאוד מאוד יקרה ולחיל אוויר ולדברים שאני יכול להבין שהלכו עליהם, אבל עכשיו צריך לעשות מה שנקרא סידוד מערכות ולהחליט את מה שנקרא את סדרי העדיפויות של צהל. גילינו באופן מפתיע שצבא היבשה שכל כך הרבה שנים אף אחד לא שמח עליו, אני אומר לך את האמת, לא ראש הממשלה נתניהו ולא ראש הממשלה בנט ולא, היחידי ששמח עליו היה אולמרט ולכן הוא הלך למלחמה, ואנחנו יודעים, אתה ליווית במשך שנים את כל השחקנים, ואתה יודע שאני לא מבלבל את המוח, וזה לא משנה אם זה רבין, וזה לא משנה אם שרוקו, היה חוסר אמון ביכולות של צהל לעשות מלחמה, לקבל עבדות.
גם נתניהו, גם נתניהו.
אני אמרתי, גם נתניהו.
נתניהו, כולל במבצע האחרון, כולל במלחמה האחרון, לא סס אלי קרב, ממש לא סס אלי קרב.
הוא לא סס אלי קרב בלבנון, ומזל גדול שלא עשינו.
לא בלבנון, גם בעזה הוא לא ממש
יצא. תראה, אני אגיד לך משהו, כשאתמול אתה שומע, ידידי ברק, עזוב עכשיו ריבים, שאתה שומע שחיל האוויר לא התכונן לתרחיש יחוס מרצועת עזה, אתה בא ואומר, זה לא דברים שדרג מדיני צריך להפיל את זה למקצועי.
תחקיר אתמול של עומרי מניב, קשה מאוד.
יפה, תכף נגיע
אליו.
אבל אני אומר דבר כזה, בסוף בסוף ישראל, עכשיו זה לא משנה, תראה, אני יודע שאתה הכנת לי, אנחנו יכולים לשמוע אינסרטים על ביבי, מפה ועד לא עוד אחד, אתה רוצה לריב על ביבי, אני לא אריב איתך, אתה תגיד מה שאתה תגיד, אני אגיד, אבל ברגע שאתה שם את הכל על כתפיים של אדם אחד, אתה לא באמת בודק את עצמך. והסיפור של ישראל הוא לא סיפור של העשור האחרון ולא של שני העשורים האחרונים, הוא מתחיל משנות ה-90, באיזושהי הבנה, באיזושהי מחשבה טובה ביסודה. אני הצבעתי ב-92 לשמאל, אני הצבעתי למרץ. המחשבה הייתה שאפשר להגיע להסדר פה, שאפשר להגיע פה לאיזשהו פה אירוע ששני עמים יוכלו לחיות פה ביחד. זה לא עובד. זה מלחמה על הבית של שני הצדדים. ואנחנו לא יכולים להוריד רגל מהגז, אתה יודע, בהבנה, תראה, אתמול בבוקר היה לי איזה שעה קשה, אתה יודע, היה אירוע בצפון, ויש לי שם מישהו, ואתה יודע, וזה מלחיץ, אבל אנחנו מבינים את החשיבות, מעזה, לצפון, כל הדברים, גם אתה אני יודע, והסיפור פה, כדי שאנחנו נוכל לתקן את עצמנו, כולנו, צריך לרדת מלדבר רק על איש אחד, לדעתי, אבל אם רוצה, אתה יודע, הבמה שלך, אני מוכן לאירוע.
שמע, זה לא, אתה יודע, אתה אומר איש אחד, שזה מה לעשות, איש אחד שהוא ב-17 שנים האחרונות מכתיב כמעט הכל, ואני ראיתי את מה שדיברת, תחקיר אתמול של עומרי מניב, על הפשלה הגדולה, מודיעין, ראש אמן, 8200, חיל האוויר, בוא, תקשיב, זה להסתכל ולא להאמין, כל האיתותים, כל הסימנים, כל האזהרות, כל הנורות האדומות, וכולם ממשיכים לישון ומחפשים כל סיבה למה לא לעשות שום דבר, אבל זה כבר אמר זמנו, אתה לא מתלהב שאני אדבר עליו, אני כן אדבר עליו, ראש הממשלה נתניהו ב-2008 בנאום חוצב לעבוד בכנסת, תרצה, הוא מוכן לי כאן כיור אופוזיציה נגד אולמרט, כמה חודשים רק ראש הממשלה לפני פשלה קטנטנה, מלחמת לבנון השנייה, מה הוא אמר לו לגבי אחריות של ראש הממשלה, אל תפיל את התיקים, לא על שר ביטחון, לא על רמטכ"ל, לא על אף אחד, אתה ראש הממשלה, אחריות עודפת עליך פלוס פלוס, בטח ובטח כשאתה ראש ממשלה 17 שנים, ואתה דומיננטי, ועל פיך אישק דבר, ובא שר ביטחון, והולך שר ביטחון, ובא ראש אמן, והולך על ראש אמן, ובא רמטכ"ל, והולך רמטכ"ל, אתה היית כאן האיש הכי יציב, הדמות הכי יציבה, הקונספציה הזאת הגיעה לשמיים,
מה זאת אומרת? מתי התחילה הקונספציה?
אתה יודע מה, בוא נעשה דבר פשוט.
לא, תשמיע, אני מכיר, תראה, אתה משמיע את זה כל בוקר עם בן. אני מכיר, אני יודע איך זה התחיל. אתה רוצה לדבר עובדות?
בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה.
רק, ברק, בוא נדבר עובדות. בוא נדבר עובדות, שאלה, שאלה. עובדות. מתי החמאס הופך להיות כוח פוליטי שמשתתף בבחירות?
עשה לי בדרך שלי. תשמע, נתניהו התראיין לשבועון טיים המאוד מאוד יוקרתי, נדמה לי בפעם הרביעית, ושמחה גדולה הייתה בקרבו, קרב לשכתו, בקרב אוהדיו. תראו איזה כבוד. ינון מגל, מיודענו, אפילו פרסם משהו שאותי מאוד מאוד הצחיק. פרסם תמונה של סיגריות טיים, אתה זוכר את סיגריות טיים? והטביע עליה תמונה של יאיר לפיד, ואמר בזלזול ובציניות האופיינית, הנה גם יאיר לפיד קיבל את הטיים על קופסת סיגריות כאמור.
לא בטוח שיקבל, לא יודע שעושים עדיין טיים.
בסדר, מסתבר ש... הטיים פרסם אתמול רשימה של כל שקרי נתניהו ברעיון המפורסם הזה, כאמור רעיון רביעי, עם שער בולט ועם הרבה, וככה הוא כותב, דניאל אמרם, אגב, את הצייצן, ככה, תמצאת לנו את כל הדברים.
כן, דמות מופת.
מה אמר נתניהו? בסדר, דמות, לא אף אחד לא דמות מופת. גם אני לא דמות מופת, גם אתה
לא. לא, אני ראיתי את הדבר הזה.
מה אמר נתניהו? בסדר, אולי המאזינים. סבבה, אין בעיה. מה אמר נתניהו ברעיון לטיים? תמיכה כלכלית בחמאס עם מזוודות של כסף לא הייתה רק בממשלה שלי, הייתה בממשלות קודמות ואחריי. המציאות, המימון לחמאס החל ב-2007 דרך קטח. ממשלת נתניהו הייתה ראשונה להיות מעורבת ישירות בעברת הכספים ב-2014, בין 2012 ל-2018. קטר העבירה 1.1 מיליארד דולר לעזה בסיוע ישראלי. בנוסף, לאחר שהרשות הפלסטינית הפסיקה את המימון לעובדי עזה ב-2018, ממשלת נתניהו, אתה זוכר את הסינק הזה לפני העלייה למטוס?
כן, זוכר את זה. זוכר שגם ליברמן תמך בזה.
אישרה הכנסת כסף במזומן לעזה. אתם מבינים מה זה הכנסת כסף במזומן לעזה? מי נותנים וכמה פיקוח יש על זה? כאשר נפתלי בנט החליף את נתניהו ב-2021, הוא אמנם המשיך לאפשר את המימון של קטח, ביטל מיידית את העברת הכספים במזומן. הוא הגדיר זאת תשלום פרוטקשן להשגת 9 שקל שלא יעזור לטווח הארוך. עוד אמר נתניהו ברעיון לטיים, המימון לחמאס לא היה הגורם המשמעותי לשבעה באוקטובר, לבעיה העיקרית הייתה הברחות של נשק מסיני לעזה. המציאות, הכספים שסופקו לחמאס שימשו גם להברחת נשק לרצועה. מומחים ציינו שכסף הוא בר המרה, וכל דולר שחמאס נאלץ להוציא מכיסו אפשר לו להשקיע יותר באמצעים צבאיים. עוד אמר נתניהו, לא אמרתי שאני תומך בחמאס. המציאות, נתניהו אמר ב-2019 שהוא מעדיף לשמור על חמאס כאיזון לרשות הפלסטינית, וטען כי המימון לחמאס עוזר למניעת הקמת מדינה פלסטינאית. עוד אמר לנתניהו, בזה אני אסיים, יש עוד הרבה סעיפים, לא חשבתי שחמאס היה מרוסן, ולא אתגרתי מספיק את מערכת הביטחון שחשבו שהוא מרוסן. המציאות, גורמי ביטחון, הביטחון הזהירו את נתניהו שחמאס רואה במשבר בזמן הרפורמה בחברה העירונית חולשה, ומנסים זאת לפתור.
סליחה, אדוני.
רגע, מהזהרות הללו. רגע, תן לי לסיים.
תראה, אתה מקריא פה קטע שלם, אתה יודע, ברצינות. לא, זה מגוחך. זה מגוחך, אתה רוצה לדבר עובדה, זה מגוחך, אני מחלק לך ציוני, בוודאי. אני אגיד לך למה, אתה יושב פה מולי. אתה מקריא לי טקסט?
בסדר, תן לי.
אתה לא הפסקת לדבר. לא, די, גמרת. דיברת, אתה לא רוצה לתת לי בן אדם אחר להגיב?
נתניהו מספר בכנסת, לסיעת הליכוד, ברעיון מצולם, שחמאס מורתע, מתהדר במכות שהוא הכתיף לחמאס, מתהדר בעובדה שכבר לא מסוגלים לראות, חוששים לראות, יורים לשמיים, חוששים, חשש עצום לראות.
למה הוא אומר את זה? כי הוא
חושב שחמאס מורתע.
רגע, שנייה, אני אלך איתך. הוא חושב ש... למה הוא חושב שחמאס מורתע?
כי הוא ראש המערכת, לא, 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 למה הוא תקף ב-2008 את אולמרט וטען כל הפשלות על הראש שלך?
אני אגיד לך למה. כי אולמרט יצא מרצונו למלחמת ברירה. אנחנו אגב, אבל תכף נחזור ל-2008. Okay. כי אתה יודע, מה שאומרים, גם אני הייתי יכול לבוא להשמיע לך דברים שאמר אריאל שרון ויצחק רבין וכולי. לכבוש את רצועת עזה, מה שלא עשית בעופרת יצוקה, היה הרבה יותר קשה במשטר, כשיש לך ממשל דמוקרטי של אובמה, ואל תשכח את הציר שיש בו גם את האביב הערבי ואת ההשתלטות של מורסי על מצרים. ובלי שום קשר, ששום מלחמת ברירה פה אי אפשר לצאת למלחמה, ומי שאומר את זה הוא משקר. אבל בוא נדבר קצת עובדות. את החמאס ככוח פוליטי, מי שמכשיר זה ממשלת, סוף ממשלת שרון, תחילת ממשלת אולמרט, 2006, יושבים בלשכה של אדון שאול מופז, שר הביטחון, כל ראשי מועצה, ראשי מערכת הביטחון. למעט איש אחד, יוסי קופר וסר, כולם תומכים בסופו של דבר, בלחץ האמריקאי של קונדוליסה רייס, כלומר, לאפשר לחמאס להשתתף בבחירות ולהפוך אותו בכך לכוח פוליטי. זה הרגע שבו שבו המערכת בעצם מכשירה את החמאס. עכשיו לגבי כסף. למה נכנס כסף קטר? כי לאורך כל אותו דרך, מהאינטיפאדה השנייה, האיראנים מזרימים לכאן כסף לארגוני החבלה. קטר, בהתחלה שצהל, זה היה עוד צהל, ועוד בתקופת ממשלת אולמרט, היה רעיון שזה יהיה כסף שישנה את הכיוון, שיבנה את עזה. עכשיו, אתה יודע היטב, כי אתה היית יועץ של מרדרי,
גם של אהוד ברק,
וגם של אהוד ברק, ואתה יודע היטב שהסיבה שהעבירו, התחילו להעביר את הכסף במזוודות מקטר, נבעה כי הרשות הפלסטינית במלחמה שלה מול החמאס הפסיקה להעביר תשלום למשכורות, והייתה מחשבה בכל המערכת, אני יכול להשמיע לך הקלטות של גדי אייזנקוט, של יאיר גולן, של כולם שאומרים שצריך להעביר את הכסף, כי יש לך בעיה פה של אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. אבל פה אנחנו חוזרים לאומרים עניב. אתה צריך, אתה, כל אדם צריך קונספציה, או ניהול סיכונים. ולכן אתה בונה גדר ב3.5 מיליארד שקל. כי אתה לא חושב שבצד השני יש היפים, נכון? אתה לא חושב שבצד השני רוצים להתחבק איתך ולשיר איתך קומביה. אתה מבין שיש נאצים מהצד השני. אחרי אתה לא היית בונה גדר. אבל כל המחשבה, ולכן הקונספציה היא נכונה. היא נכונה, כי לא היית יכול לצאת למלחמת ברירה לכבוש את רצועת עזה לפני השבעה באוקטובר, כמו שארצות הברית לא נכנסה למלחמת העולם השנייה, אלא לאחר פרל הארבור. דמוקרטיות לא יכולות לצאת למלחמות ברירה ככה, בטח לא במצב מקוטב כמו שהיינו. השערוריה פה זה שלמרות שאנחנו ידענו, למרות שכל הדברים, למרות שיש תוכנית, חומת יריחו, זה נראה לך תקין שלא מעלים את זה לדרג מדיני, שהרמטכ"ל לא יודע את זה, שאלוף פיקוד דרום לא יודע את זה. האם אני יכול לבוא, אתה יודע, אם נתניהו היה מקבל את המידע הזה, אני פה, את המידע הזה, על חומת יריחו, אני אומר לך, אני פה, הייתי אומר לך ביתה. אתה יודע למה? כי הייתי אומר, היה לך את העזרה. אבל כשמערכת הביטחון, פעם אחר פעם, בא ועומד, הזהירות, אנחנו, לבנון, מבם, עזה, אנחנו שולטים באירוע, אנחנו שולטים באירוע, והכילו אותנו פה עונה, גם אותי, כי כולנו חשבנו שמדובר בחבורה של מפגרים. חושבים על זה.
אני אומר לך שלא.
אז חיל האוויר היה מתכונן לזה.
והיה חשש. נו. בסדר, זה שהייתה פשלה.
תגיד לי, שלושה ימים לפני דיווח.
לא היו צריכים את הכתבה של עומרי מניב, היא נדבך נוסף.
לא, הכתבה הזאת היא חלק ממלחמות הגנרלים, ואנחנו נשמע עוד דברים.
עוד פעם, אף אחד לא יצא
ברק, אני שואל אותך, אם אתה ראש ממשלה, שלושה ימים לפני השבעה באוקטובר, מערכת הביטחון אומרת לו, החמאס מורתע, תיתן עוד מקום לעוד פועלים. אתה בסוף מסתמך על המעריך הלאומי, אתה לא מפעיל, יש לך את השבת, שצריך לומר, איבד את העיניים ואת האוזניים.
אז למה הוא יושב שם?
בסוף לכוון
את... למה הוא יושב שם?
אני אגיד לך
למה הוא יושב שם.
אז רגע, אז בוא ניתן לרמטכ"ל לנהל.
אמרו לו,
אני מצטער. רגע, יש לך הצעה אחרת? מאיפה אני צריך לקחת מודיעין? ברק, המאזינים ישבו והקשיבו, אני חושב. אני לא פתרתי את נתניהו מאחריות, בוודאי שיש לו אחריות. נתניהו, אבל...
ומה זה יבוא לידי ביטוי?
יש בחירות, ובבחירות הרבה מאוד אנשים ישימו פתק אחר. ככה זה עובד בפוליטיקה.
בואו נמשיך את הדיון הזה בתחילת השעה השנייה.
אתה יודע, זה ככה זה עובד בדמוקרטיות. ובעוד כאמור, מגעים נמשכים כרגע בקהיר, מחכים לתשובת החמאס. אני חייב לומר לך, שדיברת על האמריקאים, אז לדעתי... האיראנים יושבים בשקט מסיבה מאוד פשוטה. אם סינואר יוצא פה עם כל תאוותו בידו, או חצי תאוותו בידו, זה ניצחון אסטרטגי מר וחמור מאוד שהאמריקאים מעניקים לסינואר. הרי זה בדיוק הזרוע שהאיראנים הקימו עם הקיצונים של הסונים מול כל המזרח תיכון. זה יהיה מסר היום ונורא אם הוא יושב על מקומו. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל בוא נדבר. אתמול נהרגו שני לוחמי צהל, רב סרן במילואים, יותם יצחק פלט, בן 34 מראש העין, מפי הסיוע במנהלתי בגדוד 8119, ואיתו נהרג גם רב סמל מתקדם במיל, מרדכי יוסף בן שואם, השם יקום דמו, בן 34 מהיישוב גבע בנימין, ששירת כנהג מסע כבד. על הציר הלוגיסטי, מטען ותקיפה, שלום לאלוף משנה במילואים חזי נחמה.
בוקר טוב
אראל, בוקר טוב ברק. אז כן, זה אחד, אני מבין שזה נקודת תורפה, הציר הלוגיסטי, וזה לא האירוע הראשון שמנסים להתקיל שיירות.
כן, קודם כל כמובן נשלח תנחומים למשפחות, וכן, להחזיק את מסדרון נצרים, בזמן שעדיין לא תיארנו את מרחב העיר עזה, זה מאתגר, זאת אומרת, המסדרון יש בו כוחות צהל, חמאס שנמצא בעיר עזה, מצפון למסדרון, כבר חודשים ארוכים לא פגש כוחות צהל, הם עוברים שם תהליך של השתקמות, שיקום של הגדודים שלהם, כמו שראינו גם בתחקיר של ה-CNN, והכוחות שבמסדרון בעצם פוגשים את אותם פיגועים ואותם התקפות עליהם מכיוון צפון.
כלומר, משני הצדדים, גם מצפון וגם מדרום.
של אותם כוחות, כמו שאתה קורא, כוחות שעברו שיקום, שהתרעננו, שמילאו את השורות.
כן, אנחנו יודעים שחמאס לא שוקט על השמרים, והוא מנצל את הזמן כדי לגייס תושבים. כל עוד הוא עושה את חלוקת הסיוע ההומניטרי, אנחנו מפקידים בידיים שלו אוצר.
אבל הרמטכ"ל מסרב לזה, הרי יש רעיון כזה שצה"ל, לדעתי גם המזכיר הצבאי כתב תוכנית כזאת, שצה"ל יספק, והוא אומר, אני מניח שההיגיון אומר, אם אנחנו נספק את אנחנו אחראים על הציר ההומניטרי, אז הכוחות שלנו יהיו מועדים לפגיעה.
אין דוגמה כזאת בהיסטוריה שבעצם אנחנו נותנים לאויב שלנו, זה לא רק הסיפור של המזון שמגיע לתושבים, זה אין לי בעיה, אבל זה הכוח שתמון בזה, צריך להבין, קודם כל, החמאס לא מחלק את הסיוע ההומניטרי, הוא מוכר אותו, ולכן יש לו כסף, ולכן הוא יכול להחזיק עוד אנשים תחתיו, ועוד לוחמים, ולשלם להם משכורות, מעבר לזה שיש לו כוח בידיים, כדי להחליט איזה משפחה תקבל סיוע ואיזה לא, ומי שמתגייס לשורותיו, מקבל יותר סיוע. אנחנו בדרך הזאת מתחזקים אותו, חזרה לקשירות מאוד מאוד גבוהה, מילוי השורות שלו, והדבר הזה חייב להיפסק, צהל צריך לבוא עם רעיונות יצירתיים, אנחנו רואים שצהל לא עושה את זה, ואנחנו בעצמנו, כפורום מפקדים בכירים, מייצרים תוכניות חלופיות, ושמות על השולחן אופציות חלופיות לחלוקת הסיוע ההומניטרי.
והצבא מתנגד כדי לא ללכת לכיוון של ממשל צבאי, לקחת את הסיוע הזה שמחיית את חמאס ונותן לו כוח ונותן לו כסף ונותן לו סמכות ונותן לו בעצם יכולת להשתקם, אתה אומר הצבא לא מוכן לקחת את זה על עצמו.
הצבא מפחיד את עצמו עם המושגים האלה של ממשל צבאי וכו'. אנחנו לא מדברים כרגע על ממשל צבאי. צריך להבין, אנשים מרבים לדבר על היום שאחרי. אנחנו כרגע ביום הנוכחי, היום שבו אנחנו חווים אותו היום, היום הזה הולך להימשך לפחות שנה וחצי, שנתיים. וביום הזה מה שאנחנו מחויבים אליו זה סיוע מזון ותרופות. וזה אפשר לעשות על ידי צהל. אפשר גם להביא חברה בינלאומית, אפשר למצוא פתרונות, אבל צהל חייב לשלוט בשטח, לטהר אותו מאויב, ולהיות זה שמחלק את הסיוע ההומניטרי, ולא לאפשר לחמאס לעשות.
חזי, נניח אתה יושב היום עם ראש המוסד, וראש השבק, וראש ה... אתה יודע, במסע ומתן, על מה אתה עומד? איזה נקודות אתה חושב? הם לא נגושבול. אי אפשר לגעת בהם, ואם אנחנו ניסוג מהם, אנחנו בעצם משיגים את כל מטרות המלחמה.
לצהל עד היום יש שני הישגים מערכתיים משמעותיים. יש לו הרבה הישגים טקטיים, יש לו שני הישגים מערכתיים. אחד זה ציר פילדלפי, אני חושב שכל אזרח פשוט מבין את החשיבות העצומה שלו. זה מה, ראינו את הרכבות מנהרות שנחשפה רק בשבועיים שלושה האחרונים, למעלה מ-100 מנהרות, למעלה מ-10 מהם זה מנהרות שמסעיות עוברות בהם. צריך להבין, המרחב הזה, הדבר הזה הוא באמת פשוטו כמשמעו עורק החיים של חמאס. לכן זה לא נתון למסע ומתן. שליטת צהל בציר פילדלפי לא נתון למסע ומתן. לגבי נצרים, נצרים בעצם מבטיח את מימוש ההישג של כיבוש העיר עזה. בעיר עזה יש בה אלמנט מאוד משמעותי, גם סמלי וגם צבאי, שלטוני וכו', והדבר הזה חייב להישמר, ולכן שני ההישגים האלה...
כן, אבל לגבי ציר נצרים, בא הצבא ואומר שהוא קם איזה מנגנון כלשהו שיכול למנוע כמה שזה רק אפשר בו, למנוע אי אפשר בכלל. אגב, יש חמושים פלסטינים של חמאס, מחבלי חמאס גם בצפון, ויש גם במנהרות.
כן, וגם לא צריך, מחזיקים את הנשק בדירות בצפון, הם יכולים לעבור בלי נשק.
נכון, נכון. אז אני לא מבין את המנגנון הזה שאפשר הרי לעבוד עליו תוך שעה.
כן, הצבא אומר בדיוק, בזה אני מסכים עם ברק.
לא הבנית השאלה.
לא, הצבא אומר, אנחנו נשים כאילו מחסומים, ולא ניתן לעבור בהם חמושים. אממה, בצפון הרצועה יש נשק, הם יכולים לעבור בלי נשק עליהם, ולקחת את הנשק מהבתים.
ונתחבר לנשק זה, ואני כבר לא מדבר על המחבלים שנמצאים במנהרות.
תראו, התוכנית של צהל חייבת לכלול, הסיפור של סיוע הומניטרי והפרופו עסקה, חייבת לכלול עכשיו מהלך, שבו הולכים לצפון הרצועה, לעיר עזה, מפנים את האוכלוסייה שנשארה בה, לא יכול להיות שנשארו שם 300-400 אלף אנשים. צריך לפנות את האוכלוסייה, אבל צריך להתחיל בתיאור השטח. אתם מבינים שברגע שהשארנו כמות של אוכלוסייה, וכמות כמות של מחבלים שחיה ביניהם, אז חמאס באזורים האלה הוא חוזר ומשתקם. אנחנו צריכים להפסיק לשם את הסיוע ההומניטרי. צריך להוציא משם את כל האוכלוסייה, ולתאר את השטח. ורק אחרי זה, לשקול, לאפשר חזרת אוכלוסייה למרחבים שאותם תיהרנו. כל עוד זה לא קורה, זה פשוט חלם.
קיצור, אתה אומר שאם אנחנו ממשיכים בדרך הזאת, אם אנחנו מתעקשים על שני הסעיפים האלה, על שני הדברים האלה, אז זה הולך להיות מראש כישלון, אנחנו מראש הולכים לחזק את החמאס גם בציר נצרים, גם בציר פילדלפי.
אם אנחנו יורדים מהמקומות.
אם אנחנו יורדים משתי הדרישות האלה.
אם אנחנו יורדים מהדרישות האלה, אני חושב שזה עוד ברור, ואני חושב שסינואר צריך להרגיש את היד שלנו על הצוואר שלו. עד עכשיו הוא לא מרגיש את היד שלנו על הצוואר שלו. הוא צריך לראות שצהל עובד בצורה שיטתית, עוברים תא שטח, תא שטח, ולא עושים פשיטות. הפשיטות האלה, מראש המחבלים...
אז חזי, אני אשאל אותך, אני מאוד מעריך את דעתך, ואני שומע עוד תקצינים אצלכם וכו'. למה יש כזה פער בין מי שקובע בסוף את האסטרטגיה, לא את האסטרטגיה, זה לא עושה, את הטקטיקה של הצבא בלחימה ברצועת עזה, שזה הפיקוד הבכיר, מול אותו דרג טקטי בכיר.
מול דרגי השטח.
כן.
כי הרמות הבחירות שבועיות באותה קונספציה. צריך להבין, הקונספציה היא עמוקה, ולא השתחררנו ממנה. שבוע שעבר סוכם על 870 מיליון שקל להעמקת הגנת היישובים. לפני חודש הציעו 820 מיליון שקל להקמת קיר מגן לרכבת לסדרות. אנחנו פשוט בחלם. במקום שכל שקל יושקע בהשמדת חמאס, ובמניעת האפשרות שיהיה להם איזשהו טיל שיכול לראות על סדרות, אז אנחנו עוד פעם ממגנים את עצמנו לדעת ובונים במיליארד...
אגב, הוא צודק, אתה יודע למה ברק? כי כל הגנה שיש, בסופו של דבר, כוח תוקף, ילמד לפרוץ אותה.
כמו שקרה עוד עכשיו.
ובמזרח התיכון, הדבר היחידי שעובד, אני מצטער, וזה עוד מימי התנך, לכן אנחנו והם לקחו זה עין תחת עין. כלומר, ההבנה, זה לא סתם שבמדינות ערב, אני אומר לך אמיתי, שיעורי הרצח והאונס הם פחותים מבמדינת ישראל. למה? הסטנציה היא לא רק פלילית, אלא גם לא אכיפה. אתה יודע שאם אתה תפגע לי בילד, אז אני אפגע לך בכל המשפחה. אז זה חוק על הערב.
תראה, שאלה אחרונה, כבר צועקים לצאת לפרסומות, אלוף משנה חזי. אתה יושב היום במקום רונן בר, במקום ניצן אלון, בדוחה, תנסה לתמצץ את זה. מה אתה בא ואומר, מה אתה מסכים, מה אתה לא מסכים?
קודם כל, אני באמת, במלוא השניות, לא יכול להגיע לרמות האלה, אבל אני חושב שיש שלושה דברים. קודם כל, אני חושב שהחמאס לא סתם מתנים את העסקה הזאת בכמה שלבים. כל עסקה שתלך בכיוון הזה של פעימה, שבה משוחררים רק חלק מהחטופים, וישראל מוותרת על הנכסים הגדולים שלה, שזה פילדלפי ונצרים, זה פשוט הפקרה של שאר החטופים. החמאס יודע לנהל מסע ומתן, ולכן הוא מכוון שאנחנו נוותר על שני הנכסים האסטרטגיים תמורת חלק מהחטופים. ואז מה יהיה על השאר? אני לא רוצה לדמיין.
כן.
ולכן שלושת הנקודות האלה, בעסקה שצריכה לכלול את כל החטופים בפעם אחת, שבמסגרתה, רק במסגרתה אפשר לשקול לוותר על הנכסים האסטרטגיים, רק אם אני מקבל את כל 115 החטופים. לצערי הרב, סינואר, אני לא רואה איזושהי קונסטלציה, איזושהי סיטואציה שבה הוא מוותר על הקלף הזה של החטופים, הוא תמיד ישיר לידו חלק מהחטופים, לצערי הרב.
אלוף משנה חזי נחמה, תודה רבה, ממוביל פורום מפקדים ולוחמים במילואים, תודה רבה לך שדיברת איתנו, נצא
לב. תודה רבה, תשורות טובות לנו, לכל עם ישראל.
אמן, אמן.
אלן דלון מת.
מת.
אלן דלון.
מה אתה אלן דלון? היינו צריכים להעלות את ירון ברלד עכשיו, ברלד.
לא, לא, שהוא אני...
גדלת עליו.
גדלתי באשדוד, וגדלתי עליו, ואתה יודע, באשדוד אלן דלון, בגלל גם הצרפתיות שלו, היה מושא חלומות של כמעט כל נשות אשדוד. זה היה, אם רצית להגיד למישהו, מה אתה משחק אותה אלן דלון, למה מי אתה אלן דלון? אלן דלון, מי שלא זוכר את התקופה הזאת, שנות ה-70, היה אליל ענק, שובר לבבות, שובר קופות, וזהו, ועכשיו הוא מת, עוד גיבור צרפתי.
לא, תדע לך, הוא גם שיחק ב-11, כשלמדתי קולנוע, אני צריך לשבת הרבה שעות לראות, יש 10 אחים שהמם שלו, כאילו הכי חשוב שלו, מר בלום, כאילו צרפתי גוי, שלוקחים אותו, הרי הצרפת בא שם למשלוח לאושוויץ. זה, כשלמדתי קולנוע, ניתחנו את הסרט, אבל הסרטים הגדולים שלו היו כמובן הסריטי פעולה שלו, הוא וז'אן פול בלונדו. היו שניים. אני קצת יותר אהבתי את בלונדו.
כן, אבל אנשים לא הלכו, אנשים לדעתי, בעיקר רוב האנשים בעיקר לא.
הלכו בגלל שהוא היה חתיך.
זה חתיך, מעניין אותם הסרטי פעולה, מעניין אותם...
אז זה זכרך אלן דלון. זה נגמר לנו הזמן. טוב, ברק, אנחנו נשאר פה גם בשעה הבאה, נהיה פה עורכים מפיקים, סאר פלסנר, אסף נבו טלה, של שקד מורה, גיציק אהרון, עידו טבת, מיכל קדוש ואיתי ניקסון. שעה שנייה, ואני פה מחליף את מרמגן לינון, שנמצא בחופש, אני אראל סגה עליתי.
ברודוס.
ברק סרי.
ברודוס.
לא יודע, אני לא נלשין עליו, שלא יבואו עליו כל המשמרות האלה. יאללה, בושה! תשב בבריכה, בושה! די! באמת, נשמע תכף באמת דברים שאתמול קרה לנשיא המדינה, ליד הבית שלו. עורכים פיקים סער פלסנר, אסף נבו, על השידור טלה של שקד מורג ויציק אהרון, בדיגיטל עידו טבת, מיכל קדוש ואיתי ניקסון.
דבר אחד שלמדתי על הרד סגה, אתה יודע, אני מגיש כאן עם לא מעט אנשים, אף אחד לא נותן כל כך הרבה קרדיטים לצוות החרוץ, הנמרץ והתור שעובד איתנו כאן. אמרתי לו איזה וואלה סחטן, אני תקשיב, אני נשמה של סוציאליסט, אנחנו חרטם קשקשים, הם עובדים,
נכון,
הם עובדים
את העבודה. אני אוהב אותם, הם עושים עבודה קשה.
יפה, יפה, הנה, אתה יודע, אתה רואה.
הם עושים סוכה. עבודה קשה, סוכה. מרוויחים הרבה פחות מאיתנו, וזה כאילו, והם לא יותר, אני לא יותר טוב מהם, אני לא יכול לתפקד פה בלי
לא,
העבודה
מה,
של הסף, סף וטל. נכון,
מה,
תודה. תודה, מעריך את זה. בוא נשמע דברים שאתמול הנשיא רוצה להתפלל בבית כנסת, צילמו אותו גם בשבת, עם הטלית והמאבטח, כן. ונשמע את הדברים ונדון בהם, בבקשה.
תעמוד ותגיד, לא, לא, אין קשת אחת של המדינה הזאת, אני לא שווה לכהניסט, אני לא שווה לאנשים שרוצחים, כלל המשטרית הזאת מסיימת, נגמלת, לא יהיה לנו מה להציל,
לא תהיה מדינה,
לא תהיה מה להציל,
זה עליך, אתה לא מבין שזה עליך?
אני מאמין במדינת ישראל,
אנחנו בני אדם,
אז אין לנו לשאול. אני מאמין בדמוקרטיה הישראלית, אני לא
תראה, בוא אני אתחיל קודם כל ברשימה של גילויים נאותים. אני את הנשיא הרצוג מכיר המון המון שנים, יש לנו יחסים, באמת הייתי מגדיר אותם יחסים טובים, אתה יודע, הוא היה אפילו אצלי בשבעה למות ביתי, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, בכלל, ולמרות זאת אני אנסה לייצא כאן את הצד שמפגין, אני אנסה להסביר, להיכנס לראש שלהם ולהסביר למה הם מפגינים, למה הטקסטים האלה, מה קרה אתמול בשבת ליד הבית שלו. לשיטת לא מעט מפגינים, אנשי מרכז, אנשי שמאל, מתנגדי ממשלה, הנשיא הרצוג נרמל את הממשלה, נרמל את נתניהו, נרמל את בן גביר, אתמול ככה פרוסמו התמונות שלהם ביחד עוד לפני הקמת הממשלה, לא אומר את דעתו, ודעתו הוא משמיע בפורומים סגורים, הדאגה הגדולה מפני מה שקורה, השסע, הקרע בחברה, ניהול המלחמה, הפשלה הגדולה בשבעה באוקטובר, כל הדברים האלה, הרבה מהמפגינים היו מצפים, ולא בגלל שהוא מפייניק, היה שנים במפלגת העבודה, מכיוון שהם יודעים מה דעתו. הם היו מצפים להרבה הרבה יותר אומץ, אני אומר לך כמי ששומע אותם, הרבה הרבה יותר אומץ מהנשיא, שבאמת בסוף, אתה יודע, אי אפשר להמעיט ממעמדו, מרום מעמדו, והיו מצפים ממנו לדבר ולדבר בצורה ברורה ולהגיד את דעתו ולהשמיע את דעתו, לא להצטרף להפגנות בקפלן, אלא באמת להיות הרבה הרבה יותר אסרטיבי ולהגיד דברים שהוא אומר בחדרים סגורים. הם טוענים שהוא מאוד מאוד מפחד, שהוא לא אומר את מה שהוא חושב, ובכך הוא מאפשר למדינה להמשיך ולהידרדר בכל התחומים, ולכן הלחץ עבר אליו. ואתמול, בעקבות הלחץ הזה ובעקבות
היה שם 7 דקות, 6.5 דקות של שיח בינו, לפחות הקטע המצולם, בינו ובין 3 מפגינות ועוד מפגין, את אלה ראו בתמונה, הוא אומר משהו שהוא חריג במושגים ההרצוגיים. הוא מדבר על זה שצריך את הכהניסטים להוציא מהממשלה, ובמוצאי שבת, כמה דקות אחרי יציאת שבת, איתמר בן גביר, שבחיים לא יצא פרייר ובחיים לא יישאר בלי תשובה, נותן טיל נגדי ומתחיל לספר על שיחות בארבע עיניים שהיו לו עם הנשיא, שבו הוא מפרגן לו, הוא מפרגן לפעילותם של שרי, שרי עוצמה יהודית, ומתפתח שם עימות. ושמע, זו שאלה, האם הנשיא כן יכול לדבר, האם יש קו אדום לשיטת רוב הציבור, שאם אתה עובר את זה נשיא עם כל התפקיד הממלכתי שלו שמחייב להיות מעל הפוליטיקה ומעל המחלוקות ולדבר רק על עם מאוחד והצורך בייחוד, האם יש רגע שהוא צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, קלו כל הקיצין, זה הזמן להגיד, אתם הולכים להתרסקות, אנחנו הולכים לזה, צריך לעצור את זה? שאלה.
טוב, קודם כל, שמעתי, אני חושב שהנשיא לא היה צריך להיכנס לעימות האלה עם אנשים, כמו שהוא היה צריך להיכנס עימות מצד ימין. בגלל זה הוא הנשיא, והנשיא בעיקר זה תפקיד סמלי במדינת ישראל. הוא לא ראש המדינה, זה לא נשיא ארצות הברית, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית, והנשיא הוא תפקיד סמלי כראש המדינה. אין שאלה פה, יכול לנרמל או לא נרמל את הממשלה הזאת. הסיבות שהגענו עד לכאן היא ממשלה שיש בה, לדעתי גם בבחירות הבאות, בן גביר יושב על יותר מ10 מנדטים, יכול להיות. זה נובע, אני ראיתי את המסלול הזה, עזרתי בזמן אמת, חלק מאותן מפגינות הביאו את זה עלינו, הם דחפו את הימין עוד יותר ימינה, אבל אני לא מצליח להבין מה הנשיא, עם כל הכבוד, אני אומר את זה לבן גביר, מייצג הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, ויש להם זכות להביע את דעתם בדיוק כמו לאותן נשים. כלומר, התפיסת עולם של הנשים שהן רוצות לקדם באמצעות המפלגות שלהם, היא בסדר גמור, וזכותן המלאה וזכותן גם למחות. אבל גם, מה הן מצפות? שהנשיא יגיד שבן גביר תוציא אותו מהממשלה ו...
הוא אמר את זה.
אז אני אשאל...
אגב, תתייחס גם לריבלין, קודמו של...
המפרסם של יכין, אתה מדבר. כן, המפרסם של יכין. ריבלין, עזוב. עזוב את הליצנות הזאת. אני מדבר איתך על הרצוג. הרצוג אדם יותר רציני מריבלין בעיניי. הרצוג מבין גם פוליטיקה, והוא גם מבין שיש, עם כל הכבוד, בין הכוחות, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש לזה, אבל בין הכוחות הלוחמים, אני מניח, יש כמה אנשים שהצביעו עבור בן גביר, והוא מייצג אותם. עכשיו, אני אוהב את זה, לא אוהב את זה, אתה יודע, יש הרבה ביקורת על בן גביר, על התנהגות לפעמים ילדותית וכו', אבל הוא מייצג הרבה מאוד אנשים. עכשיו, זה חלק מהדמוקרטיה, מה לעשות?
אז אתה חושב שהוא עשה טעות כשהוא אמר, צריכים להוציא את הכהניסטים?
כן, א', אני לא חושב
שהוא השתמש במילה בן גביר, הוא אמר להוציא את הכהניסטים.
אני חושב שבן גביר, ובחלק מזה מאוד מאוד כועסים עליו, התנער מהכהניזם, נכון או לא נכון? הוא אמר שהוא לא כהניסט. כרגע הממשלה...
אז למי הוא התכוון?
אז אני לא יודע, מה זה כהניזם? איפה יש כהניזם בממשלה? מי אמר כהניזם בממשלה? אני לא מדבר בספיחים וכו'.
לא, אתמול הנשיא הרצוג אמר, צריך להוציא את הכהניסטים בממשלה, אם זה לא בן גביר, וזה לא...
אז אני לא יודע, אבל מה זה להוציא? מה זה להוציא? ואיך הוא יוציא?
לא הוציא, זה
לגרום להם לצאת ולא להכניס מפלגות אחרות.
אם יש לממשלה הזאת סכנה להמשך קיומה עד ל-2026, זה איתמר בן גביר, הרבה יותר מיומן פוליטית, תקשורתית, מהרבה אנשים, אני חושב שאפילו יותר מנתניהו, שנחשב אשף בעניין.
בתקשורת שלהם אתה צודק. הוא הרבה יותר מכיר את ה... ברור.
הרבה יותר מכיר, הרבה יותר חד, הרבה יותר באמת, ומי שמזלזל בו פשוט לא מבין. יש לו גם אסטרטגיה, לטעמי גם אם הוא לא יגיד את זה, האסטרטגיה שלו זה להפיל את הממשלה על נושא ש... קרוב לליבו של הימין. למשל, נגיד עסקה. אם הוא יחשוב
הוא שהעסקה... הוא לא יוכל להפיל עסקה.
רגע. אם הוא יחשוב למשל שהעסקה הזאת, שבמסגרתה אנחנו נראה גדודים של מחבלים יוצאים עם האוטובוסים, התמונות המטורפות והמקוממות של מחבלים שיצאו באוטובוסים עם וי לכיוון רצועת עזה או יהודה ושומרון, זה מבחינתו יכול להיות... יכולה להיות עילה להפלת ממשלה. עכשיו, מה הוא רוצה? מכיוון שהוא לא ילך לבחירות
תחת האשמה של הימין, איפלת ממשלת ימין מלא מלא, אז הוא באמת ייקח נושא שקרוב מאוד לליבו של הימין, ויגיד להם, חבר'ה, הם לא ימין, אני ימין, הם שמאל, הם אפשרו את הקונספציה, והם אפשרו ומנעו ממני להיכנס לקבינט המלחמה, ומנעו, כשהתראתי על כך, לא עכשיו, כשהתראתי, רגע, סיכולים ממוקדים, ועונש מוות, והתייחסו יפה לנוחבות, ונתנו לעשות חגיגות
בבתי
הסוהר, ילך עם זה לבחירות, המטרה היא לגרד, לגלח, שניים, שלושה מנדטים משס.
ומה החרדים אשכנזים גם כן?
לא, 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 מה החרדים אשכנזים הוא לא יכול לגעת.
הוא יכול, יכול, גם הוא שווה שם המנדט אצלם.
הוא לא יכול, שס בנויה, שס זה 11 מנדטים, חמישה, חמישה וחצי מנדטים מהם זה חרדים הארדקורט, כל השאר זה פריפריה מסורתי, משם הוא יכול לגעת.
אז אולי אריה דרעי יפיל את הממשלה.
ומהליכוד, אריה בחיים לא יפיל. ומהליכוד, הוא יכול להתייצב על 13 עד 15 מנדטים בבחירות הקרובות, איש צעיר, 48-49, לשבת באופוזיציה, להמשיך לאתגר ולבנות את עצמו כמנהיג הימין הבא בדרך, נתניהו הולך הביתה, ואני חושב שזו תוכנית שהוא ככה
מתאפרת בראש. אתה אומר שבתוכנית הזאת יש היגיון מסדר. אתה אומר, אני מבין מה שאתה אומר. בן גביר תפס את המשבצת של הימין שמימין שמימין לימין. אוקיי, זה המשבצת הכי קלה. כי זה משבצת שתמיד אתה יכול להדגר.
תמיד אתה מנצח בה.
בדיוק, אתה לא צריך להוכיח. אתה אומר, לא נתנו לי.
נכון.
אחד. אבל אני אומר לך אמיתי, אני חושב, שוב, כרגע, גם אם תהיה עסקה, היא לא תגיע לאישור בממשלה, רק היא תגיע לאישור בכנסת, לדעתי, יביא אותה לאישור בכנסת, ולכן הקולות הללו, הקולות של בן גביר, יהיו פחות רלוונטיים לאישור העסקה. מה יקרה אחר כך? אם תהיה עסקה, אני אומר, אני לא אומר שיש עסקה.
מה דעתך, תהיה עסקה?
אני חושב שהחמאס לא, אני חושב שתראה, סינואר מבין דבר, אנחנו מתעסקים פה עם אדם חכם, עם אדם שלמד היסטוריה, אדם שקרא את ההיסטוריה של עם ישראל, הוא מכיר אותנו טוב, הוא רואה את המחלוקת, הוא משחק בנו בזמן שהוא במצב הכי קשה שלו, שזה מדהים. אני חושב שכל עוד אנחנו נעמוד על הדברים, מה שנקרא, שאי אפשר להתפשר עליהם, כלומר ציר פילדלפי, ציר נצרים הוא גם מאוד מאוד בעייתי, אבל שוב, אם נותנים להכניס אנשים, זה בדיחה, כי נשק יש בתוך צפון הרצועה. אנחנו צריכים להקפיד שלא יבואו לצפון הרצועה. עכשיו שזה היה צריך להיות משקל אחר. ולאור זה, כמו ששאלתי שימון ריקלין לפני שלושה שבועות, אני במציאות, אני אומר לך את האמת, אני במציאות שעברנו בה, 5 מערכות בחירות, מגפה עולמית, אולי עוד מגפה בדרך, מלחמת עולם בפתח, ניסיון התנגשות בטראמפ, 7 באוקטובר וכולי, אני עם התנבויות הפסקתי.
טוב,
פרסומת אחת, ואז נדבר עם מישהו שמאוד מאוד מאוד יושב בבית, צריך לומר, ליבנו איתו, אלון נמרודי, שבנו חטוף... חטוף, לא שבוי, חטוף בעזה. אבטוראי תמיר נמרודי נכתב ב7 באוקטובר, יחד עם חבריו ניק בייזר ורון שרמן, השם יקום דמם שבהמשך, נרצחו בשבי. הוא לא היה לוחם, הוא היה במתק ונכתף לרצועת עזה. ואנחנו רוצים לומר שלום לאביו, אלון נמרודי, שלום אדוני.
שלום.
אגב, רק מילה אישית, ראיתי אותך באיזה מקום, ואתה ארגנת מסיבת יום הולדת לבן שלך עם בלונים, ואני זוכר שביתי המנוחה יובל ראתה אותך, הזדעתה עד השמיים, ארגנה את זה, אני חושב שקנתה מאות בלונים ליום ההולדת של בנך, אתה יודע, זה משהו שחרות, וכל פעם שדברים על הבן שלך, אני נזכר ביום הולדת.
זה נכון, זה היה די בתחילת הדרך ב-15 לנובמבר, שביקשתי מעם ישראל להזדהות, עוד לפני שעשו את זה מסודר דרך המטה, עשיתי את זה באופן עצמאי, ובעצם בכל רחבי הארץ וגם בהרבה מאוד מקומות בעולם ציינו את יום ההולדת של תמיר, בהפרחת בלון צהוב. שמח, קשה לומר שמח, בסיטואציות האלה, אבל שגם אתם לקחתם חלק. כן, מאז הלב תקוע עמוק חזק בחזה.
מאז...
הסכין תקוע עמוק חזק בחזה.
קיבלת בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, בתקופה האחרונה, אינדיקציה לגבי מצבו?
לא, אנחנו מבין המשפחות הבודדות של משפחות החטופים, שאין להם שום מידע עליו, על החטוף היקר שלהם, מהשביל לאוקטובר. חוץ מהסרטונים של החמאס בשביל אוקטובר שהוא נחטף חי בריא ושלם, אין לנו שום אינדיקציה. תלויים באוויר, תלויים באוויר.
אתה אופטימי?
אני אופטימי מטבעי, אבל כבר באמת הורגים אותי. הורגים אותי מבפנים, הורגים אותי מבחוץ, אז בטח מרסקים את האופטימיות שלי. אני הבן אדם הכי אופטימי שיכולתם להכיר עד השביעי באוקטובר. משהו מזה נשאר, אני ממשיך להילחם, אני ממשיך לעשות הכל כדי להשאיר את העניין של החטופים במודעות, העניין של הבן שלי במודעות.
אלון, אתה לוקח, אתה לוקח בחשבון שאם תהיה עסקה, סיכוי סביר שהחיילים, כלומר הבן שלך, לא יכללו בה?
העסקה בכללותה אמורה לקחת להיות בשלושה שלבים איומים. אני מודע לזה שבשלב הראשון תמיר ושאר החיילים והצעירים לא יהיו בשלב הראשון. זה כאב בלתי נתפס שהעסקה היא נראית כמו שהיא נראית, אבל עם כל הקושי הרב, והקושי הוא עצום, הוא לא רב, חייבים להתחיל פה בלהחזיר חטופים, כי כל יום שחולף הם נמקים במנהרות האיומות האלה עם מחבלים צמאי דם. אז חייבים ליצור מצב שמתחילים לחזור חטופים הביתה. אנחנו כבר 10.5 חודשים כמעט בתוך התופת הזו. תופת, תופת, תופת. כמה חטופים נהרגו לנו או נרצחו לנו בשבי, כשהיו חיים, בוודאות היו חיים, כולל החברים של תמיר. אז אי אפשר להמשיך עם זה. אם היינו ממשיכים בזמנו את העסקה בנובמבר, גם אם היא לא הייתה עסקה בדיוק כמו שרצינו, לא בדיוק על הסיכומים שסוכמו, היינו מצילים עוד כמה וכמה חטופים בוודאות. בוודאות.
אלון, אמרת שהורגים אותך, אמרת שאתם עוברים גיהנום, תנסה לפרוט את זה, תנסה לספר לנו מה עובר עליך בחודשים האחרונים, איך החיים השתנו, איך החיים בכלל, איך עובר עליך היום?
זה לא חיים, זה לא חיים, גם אם אנחנו, אני בצורה פרטנית עם המשפחה הקטנה והחברים שלי, או משפחות אחרות של חטופים, גם אם אנחנו מנסים ליצור לנו גם קצת אסקפיזם וחיים, זה לא, ממש לא קרוב לזה. המרבית היום והלילה מקודשים לחטופים ולהסברה ולרעיונות ולילות ללא שינה. אין שינה. השינה היא גרועה ביותר. חלומות, סיוטים, ביוטים, אם זה ביום ואם זה בלילה. אז כל היום הוא מכוון, כל היום וכל הלילה. היום הוא מחובר ללילה, אז כך שאין פה בעצם הפרדה. אבל הכל מכוון למלחמה אחת עיקשת ושהיא חובה מוסרית של כולנו, זה להחזיר את החטופים הביתה. אז השגרה, אין שגרה. מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, עד השישי באוקטובר, הוא איקס, ואנחנו חיים עכשיו בתופת אחרת, במשהו אחר לחלוטין, שזה וואי, זה גיהנום שאין לתאר. אני אפילו לא יכול להסביר לכם את זה במילים.
אני יכול להניח שהידיעה שהחמאס מפרסם בציניות האכזרית שלו לפני כמה ימים, על זה שחטוף אחד נרצח, ושתי חטופות נפצעו, זה כן. מטלטל את עולמך, זה הופך את הקיבה, לכולכם.
מטלטל את עולמי ואת עולמנו. עכשיו, זה לא רק המעגל שלנו כמשפחות חטופים, המעגל הישיר, יש פה הרבה מאוד מעגלים שמסביבנו, שאנשים שחיים את זה ומבינים את זה ויודעים את זה, אם זה הקרובים שלנו, חברים שלנו, שחיים כל רגע ורגע, מהשביעי לאוקטובר, חיים סביב העניין של החטופים. זה תופת, פשוט תופת, זה פחד אימה, אף אחד לא יודע על מה מדובר ועל מי מדובר, גם כששואלים שאלות אף אחד לא יודע אז לתת תשובות. זה מדיר שינה מעינינו בצורה הכי ברורה והכי קשה שיכולה להיות. ומתעתעים בנו, משחקים בנו, והפחד הוא בלתי רגיל.
אלון נמרודי, אביו של תמיר נמרודי, שחטוף בעזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
בעזרת השם, בשורות טובות.
אמן לכולם.
אמן, תודה רבה. תודה רבה.
לא אמרתי, אבל באותה מידה שמשפחות החטופים משתגעות, צריך לומר, גם יש הרבה מאוד משפחות של חללי המלחמה הזאת, שרואים בעסקה כזאת, אתה יודע, מה לעשות, כפגיעה וכולי, אז אני, אתה יודע...
יש ויש, אתה יודע, זה עם ישראל, משפחות השקולות זה עם ישראל.
ברק, ברק, נכון, גם במשפחות החטופים יש ויש.
חד משמעית.
אבל אני אומר, שוב, המחיר הוא לא פחות גם של מי שהילדים שלהם נלחמים, והילדים שלהם נופלים, והילדים שלהם בסכנה, כאילו רק אתמול, ציר לוגיסטי, שני אנשי מילואים, שהם מתנדבים, אתה יודע, של יותר מ-100 ימי מילואים בשנה שכבר היו להם, עולים על מטען בציר הלוגיסטי, על ציר נצרים, זה מלחמה, זה מסוכן. וטוב, בוא נשמע אולי משהו קצת אופטימי. טלי סימחי על הקו, והיא חזרה לקיבוץ נרעם בסוף השבוע. שלום טלי.
אהלן, בוקר טוב.
אגב, אני לא יודע כמה זה אופטימי, אתה יודע, יצא לי בסוף השבוע לדבר עם...
לא כל כך אופטימית.
בדיוק, הוא אומר משהו אופטימי.
אז לחזור זה לא, זה לא...
זהו, אני יצא לי לדבר עם כמה משפחות שחזרו לקיבוצים, אופטימיות לא הייתי אומר, יש שם חשש, דאגה, כעס...
לא, אבל הכוונה היא אופטימי במובן הזה שאנשים חוזרים, אוקיי? ברור שזה, יש עוד דרך ארוכה, אנחנו עוד במלחמה שתימשך.
צריך להזכיר, אבל המדינה הודיעה לחלק גדול... מיישובי עוטף עזה, שזהו נגמר, הסתיים המימון לבתי המלון, והם נאלצים לחזור, ויש הייתה אופציה לדעתי לקריית גת, או לחזור ליישובים, התפתח גם עימות בתוך הקיבוצים, קצת שמעתי על זה בסוף השבוע, אם לקריית גת, או לקיבוץ עצמו, אז בואי תספרי לנו על זה.
כן, אז קודם כל נתחיל מזה שאופטימיות היא לא רק צורך, היא כורח המציאות, לנוכח המציאות ההיסטורית שלנו פה. אני צריך לזכור את זה, אם אתה לא אופטימי, אין סיכוי שתיוותר פה במדינה הזאת, בנחלה הזאת. זה צריך להיות ברור. לגבי מה שציינתם כרגע, כן, הרבה מאוד משפחות, ובצדק, מתקשרות לחזור לקיבוץ שהוא צמוד גדר. מאוד מאוד מפחיד, מה שהחזיק את המשפחות האלה, בין היתר גם את בנותיי ונכדיי, אוקיי? זה הידיעה שיש צבא ששומר עליך. בהתייחס לזה שהמדיניות הממשלתית לאורך השנים לא בדיוק נתנה את דעתה הביטחונית, נדבר עכשיו מאוד בכנות לאזור שלנו. אנחנו היינו המגן האנושי, אנחנו קדושת האזרח לא עמדה לנגד עיניהם. קדושת האזרח לא עמדה לנגד עיניהם.
מה זאת אומרת? בנו גדר, אני רגע, שנייה, שאלה, שאלה, טלי, בנו גדר ב3.5 מיליארד שקל.
נו ו... תגיד לי, הם מטומטמים
מעבר עכשיו? לא, רגע, שנייה. אבל לומר שמדינת ישראל לא הייתה בעניין של זה. אני מסכים שהיה חלק מהאירוע, הוא גם ההונאה הגדולה שהחמאס שביצע עלינו.
התחושה... אני אסביר לך, אראל, אני בת 61, אני לא תינוקת. שרתתי בצבא, ידעתי במהלך השנים אי אלו דברים, ובוודאי עברתי חוויות מאוד לא פשוטות, מול הטרור הטילי. האמן לי, אני יודעת על מה אני מדברת כרגע. במהלך החודשיים האחרונים, לפני השביעי באוקטובר, פוצצו את הגדר. אתה יודע איזה הודעה קיבלנו? חמאס מתאמן. תגיד לי, אנחנו מטומטמים?
אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו מטומטמים, אני חושב שזה חוצפה שהדברים האלה לא, אתה יודע, לא עולה למעלה ונשארו בתוך זה, מה אפשר לעשות?
טליה, את יודעת מה, הנקודה הזאת מעניינת, בחודשיים האלה, כשמפוצצים את הגדר, ואתם כבאמת אנשים שגרים שם בסמוך, אתם מטריעים, אתם מבועלים, אתם הולכים לצבא ואומרים, חבר'ה, בואו, אתם לא נורמליים, אתם לא מבינים מה הולך כאן, תפקחו עיניים.
בוודאי, בוודאי. אתה יודע איזה תודעה הלכה בצבא? ואמר לי, אני פשוט מתוך כבודו של אותו אדם, שאיננו בחיים, אני לא אציין את שמו. שהם מורתעים.
כשאתם באתם, אמרו לכם,
למה את לא רוצה להגיד את שמו?
הם מורתעים.
אני יכול לנחש לגבי...
לא משנה, אני לא אדבר בגלל
שאתם לא... אבל עדיף שלא, הוא לא בחיים.
אגב, אבל אני אגיד לך משהו, אני...
אני מכבדת את זכרו. הם מורתעים, התודעה הזאת חיכלה, אני ראיתי את זה, תקשיב, אני מוקפת צבא, אני ראיתי את החיילים פה בחמל, אני יודעת על מה אני מדברת, אני חוויתי את זה. יתרה מזאת, לקראת השביעי באוקטובר, הייתה תחושה, ולי באופן אישי, אני אמרתי לבת שלי, תרזי את המזוודה, הולך להיות אירוע וואו, גדול.
וואו, מדהים, זה פשוט מדהים. אתה יודע, זה כאילו טקסטים של התצפיתניות.
שמע, אפשר לצחוק על טלי גוטליב עד מחר, 4 ימים לפני האירוע, היא עומד בוועדת חוץ וביטחון ומדברת על האימונים שלכם, אז אפשר לצחוק. אבל מה אמרו לה בצבא? אמרו לה בצבא, אני גם אגיד לך יותר מזה, בתחקירים שעוד לא נעשו, יגלו איזה הבדל יש שהמאוג היה איתי וירוב, אולי את זוכרת, ומה קרה כשהוא מתחלף? אז בתקופת איתי וירוב לא התקרבו לגדר, אנשים חצי עזה הלכה עם ברכיים מלאכותיות, איך שהוא מתחלף, הכל משתנה.
רגע, אז בואי נעזור, מתי את אומרת, מתי את אומרת למשפחה, בואו ניקח מזוודה ונעוף מכאן?
וואו, אני אומרת את זה לביתי, כבר ב-22 בספטמבר.
וואו.
ב-22 בספטמבר, תקשיב, היה פה סואן. עכשיו, מאחר ואנחנו חיים את זה, ונאחזים, ואני הייתי מאלה שנאחזה, ואתה יודע מה, גם ביקשתי סליחה מבנותיי, כי ב-24 שנים, בשם הציונות, אני דור שני. דור רבי גם גדל בנירם. והדור רבי הזה גדל בנירם, כי יש את אמא ואבא, שהם פה ורוצים להיות ליד אמא ואבא, ו-90% גן עדן ו-10% גיהנום, ואנחנו בסופו של דבר התנהגנו, והסלחו לי כל המאזינים, כאישה, סליחה בכבודכם, כאישה מוכה.
אני אגיד
לה... אנחנו כל הזמן דיברנו על זה שזה גן עדן, כן, יש 10% גיהנום וזה הגיהנום. האמן לי, גיהנום. וידענו שהגיהנום מגיע, לא שיווינו, ובאין צדק.
אגב, זה גם ברמת, אני שואלת עכשיו ברמת, את יודעת, מעבר זה, ברק פה קטע, שאלתי אותך שאלה, אם לא חשת הבדל בהתייחסות של הפיקוד, של האוגדה, בין מפקדים שונים, אבל בואי נעזוב את זה. אני שואלת אותך ברמה, תראי, את חיה באזור שאני לא, שואל את זה חס וחלילה לקנטר.
זה מדהים.
נכון, אבל בתפיסת עולם של חלק גדול מתושבי הקיבוצים, יש מקום כאילו לדו-קיום וכולי. נכון. זה, אני שואל, נכון, עם האירוע אוקיי. הזה, התפיסה הזאת, עכשיו אני אמרתי את זה, איך שזה קרה, נזכרתי, וגם הבן שלי אמר את זה גם ברעיון טלוויזיוני, ראינו אותו, את הנאום של משה דיין, הספד לרועי רוטברג. אני חושב שזה נכון עד היום.
56.
54 לדעתי, אבל אני חושב שזה נכון עד היום ברמת האמירה. אבל...
הרי אתה ואני מתכתבים פה באותו עניין, אני מכירה את זה, גדלתי על זה, אל תשכח שאנחנו באזור מכירים האחד השני היטב, גם החברים, ה-15 לוויות שהייתי בהם הספיקו לי בשביל להבין מה אנחנו, איזה נפילים ואיזה אנשים אנחנו הצלנו באזור. מה שאני חשוב לי פה לציין, באמת באהבה גדולה, זה אזור, הקיבוץ הזה, אוקיי, שאחראי להקמת 11 נקודות בזכות המים שמצאו פה מי התאום, אוקיי, קיבוץ שעמד בגבורה, ב-48 פינו פה את הקיבוץ, למעט גברים ושתי נשים, פינו את הקיבוץ מהילדים, ובאמת הייתה תחושה שיש פה מלחמה שצריך להסתדר ולהתכונן מולה. פה זה לא קרה. לנירם היה מזל גדול, אבל גם מזל נס, כשגולני נלחמו על חייהם ואיבדנו לא מעט, כדי לשמור על הציר שנכנס לתוך קיבוץ נירם. ציר שאם הוא היה קורה, אם הם היו נכנסים, אני בטח לא הייתי מדברת איתך.
צריך באמת להגיד, זה באמת להרים, אני אומר, חטיבת גולני חטפה ביום הזה באמת, הגדוד שתי, מחיר עצום, אבל אנשים, אני אומר את זה פעם אחר פעם, ואני יודע, אני עובר לתחקירים, וזה הגדוד של הבן שלי, אנשים נלחמו עד טיפת דמם האחרונה. אנשים בלי רימונים באפודים, ולא זה, ואני מצדיע עוד פעם, ותודה לך שהזכרת אותם.
אנחנו מצדיעים להם, אני מצדיעה למגב, אני מצדיעה לכיתת הכוננות.
בהחלט.
קרו פה דברים שהם בלתי אפשריים, אפילו מבחינת צבאית זה לא ברור איך זה נגמר.
טלי, אנחנו מאחלים לך מכאן, באמת, שבשורות טובות, ובעזרת השם,
יישוב יקום ויפרח. ותשקמו ותבנו את הקיבוץ מחדש.
פה זה לא שאלה של ימין, באמת חיבוק גדול מכולנו.
אתה שאלת אותי שאלה, אבל חשובה, שאולי כדאי להתייחס, אם אני מאמינה בדו-קיום.
נו.
זו שאלה, אז אני אגיד לך את האמת. בדוק איום מול ארגון טרור, הפסקתי להאמין ב-2005.
אוקיי.
אוקיי. תודה רבה לטלי שמחי, תודה רבה לטלי.
בבקשה.
תודה רבה, תודה על השיחה הזאת. מעניין מה שקורה עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים על עסקה, טנקים של צהל, ככה הוא פליקוב מדווח, הוא אחד המדווחים המעניינים והאמינים, טנקים של צהל במערב העיר, לאזור חמד, זה צפונית לחאן יונס.
לא, רגל על הגז כבר כמה ימים.
כן, זאת אומרת עוד 2 קילומטר והרצועה מבוטרת לשלוש, לא משניים. טוב.
יש גם הרוג עכשיו בתקיפת אופנוע בדרום לבנון, מה שאומר שאנחנו נחזור לירי לצפון.
אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום, כמו שאמרנו, מעבר לעובדה שבלינקן מגיע לארץ, ומעבר לעובדה שהוועידה שהתחילה בקטר, נמשכת בקהיר, תחזור לקטר, היא בחסות אמריקאית ולחץ אמריקאי כבד, שבוע מתקיימת הוועידה הדמוקרטית בשיקגו, שיש לחץ גדול של מפגינים פרו-פלסטינים ופלסטינים על צירי הוועידה. שלום לדוקטור גדי טאוב, פודקאסט שומר אסף, שלום אחי, שלום דוקטור טאוב, כן. אז זה שבוע מרכזי.
כן, אני חושב שתשומת הלב שלנו צריכה להיות בעיקר על העובדה שהאמריקאים מכינים לנו מלכודת בדוחה, שעכשיו נודדת לקהיר, וכוונתה לקמבן את הסיום של המלחמה הזאת בלא ניצחון ישראלי, במסגרת המדיניות האמריקאית, שאנחנו כבר מכירים אותה, שנקראת Regional Integration, ומטרתה להגיע להסדרה עם איראן מעל ראשה ובניגוד לאינטרסים של ישראל. זה הדבר שהם מקדמים מרגע שהתחילה המלחמה, והקומבינה עכשיו היא עסקת חטופים חלקית, שתותיר את השאר החטופים כמובן אחרי סיום מלחמה, בלי שום אפשרות להפעיל לחץ כדי לחלץ אותם, אבל תשיג הפסקת אש. זה יאפשר לחיזבאללה ואיראן, אחרי שדקרנו אותם בעין, זה יאפשר להם לרדת מהעץ ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא נגיב, כי אם הדבר הזה יאפשר להציל את חמאס בעזה. ואז כולם ישמחו שמנענו מלחמה אזורית. ובעצם מה שעשינו זה ישראל הוכנעה על ידי השילוב של ארצות הברית יחד עם הרשת שבנתה טהרן מסביב לישראל, שמורכבת מכוחות הפרוקסי שהשתתפו במלחמה הזאת מראשיתה, ובעצם יוכלו להכריז על ניצחון.
אז זה, דוקטור גדי טאוב, זה אתה אומר לממשל אמריקאי, נשיא אמריקאי, שמאז השבעה באוקטובר מתייצב כאן במלוא כוחו, בטח בו היום המר והנמהר הזה, יום שמחת רגע, יום שמחת תורה, שבו תקפו אותנו והיינו ככה כפסע מתקיפה של חיזבאללה ואיראן וכל מי שרק אפשר נגד ישראל, ומגיע לכאן נשיא אמריקאי עם אדון ועם הכסף ועם הצוללות ועם נוסעות המטוסים ועם כל האיומים שאפשר, ועם עשרות מיליארדי דולרים במצטבר, אתה בא ואומר שבכלל הם רוצים שאיראן תנצח וחיזבאללה ידקור אותנו, איך אמרת, ימשיך לדקור אותנו וימשיכו לשמור על טבעת החנק סביבנו.
כן, אז קודם כל צריך להבהיר, זה הממשל הכי עוין לישראל אי פעם בתולדות ארצות הברית. הכי עוין לישראל. זה נכון שהוא התייצב כאן, ג'ו ביידן, זה נכון שהם רצו למנוע התלקחות, אבל הנאום שלו של הדונט כוון כלפינו. הם באו כדי שהמלחמה לא תתלקח בצפון. זה הדבר שהם באו לעשות. הם התנגדו לכניסה שלנו הקרקעית לעזה, הם התנגדו לכניסה לחאן יונס, התנגדו לכניסה לעיר עזה, התנגדו לכניסה לרפיח, מנעו מאיתנו שורה של, זה לא רק מה שהם הודו שהם מנעו מאיתנו, מנעו מאיתנו תחמושת באופן קריטי, עיכבו אותנו בכל המלחמה הזאת, לפני שצריך לקרוא מה שהם אומרים, לא מה שמוכרר ה-State Department לעיתונאי ישראל, שאחר כך כולם חוזרים על אותם פיזונים, הנשיא התייצב כאן והנשיא התייצב כאן, הם באו להציל את המדיניות שלהם כלפי איראן, מהרגע שהם נכנסו לבית הלבן, הם שחררו את ברזי הכסף לטהרן, הם הרפו את משטר הסנקציות, אפשרו את מחירת הנפט לסין, זרמו לטהרן בערך 100 מיליארד דולר, שאיתם הם עשו, הדליקו את כל המזרח התיכון, כולל את גזרת עזה. אני רוצה לפנות את תשומת לבכם, שזה לא רק קורה לנו, זה קורה גם לסעודיה. הממשל הזה חושב, הפילוסופיה שלו, היא שמה שגורר את אמריקה למלחמות מיותרות במזרח התיכון, זה בנות הברית שלה, ולכן צריך לרסן אותם. לכן מה הדבר הראשון שעשה ביידן כשהוא נכנס לבית עליו? הראשון במדיניות החוץ, להוציא את החוטים מרשימת ארגוני הטרור, ולמנוע מסעודיה נשק כדי לילה.
שכחת עוד דבר, מאוד מאוד משמעותי, וזה קשור גם לסיפור האנרגטי. הוא גם עוצר, בישראל עוצרת את חיפוש דפוסי הגז, ומבטלים את הרעיון של הצינור שהיה אמור להיות מהאמירויות סעודיה לאירופה דרך יוון וקפריז. בינתיים זה חזר דרך אותו ממשל, כי הם הבינו איזה טעות הם עשו מול הסינים.
בשאלה,
זה, בשאלה, אבל, ש... אבל צריך להגיד
אבל
את זה.
אני חייב שאלה, תגיד לי, אז אתה אומר שהממשל הזה, שבעצם לפי מה שאתה אומר, ברגע שהם הרפו את הלחץ מאיראן, הם אפשרו בכלל את התקיפה, אז התקיפה בשבעה באוקטובר זה בכלל כמעט עבודה אמריקאית, או כמעט
הוא לא אמר דבר כזה.
אז אני עושה פרשנות.
לא, אבל כאילו, אבל...
רגע,
תתייחס לדברים, לא, ברצינות.
הם חשבו שאם הם ישחררו את כל הכספים האלה, הם חשבו שזה ימתן את איראן.
אז הנה, זאת טעות. אז לא טעיתי, אז אומר גדי טאו, בפרשנות שלי, לא שלו, שהמדיניות האמריקאית, בסופו של דבר, היא זו שהביאה את ההתקפה בשבעה באוקטובר, כי ברגע שהם הרפו את הלחץ, הסנקציות על המלשם, על האיראנים, האיראנים המשיכו לתת כאן קצת.
אגב, בנט אמר את זה בכנסת, באום.
זאת אומרת, זה האמריקאים, הממשל הזה שנתן 7 מיליארד דולר סיוע, לא חשוב, הממשל הזה שיהם, אתה אומר כלפי ישראל, אני אומר שהאיום היה כלפי גם חיזבאללה ואיראן, לא חשוב, הממשל הזה שנתן עכשיו, נתן סיוע ב-15 מיליארד דולר, לא חשוב, לפני 3-4 ימים, סיוע נוסף של 20 מיליארד, כל הדברים האלה, זה הממשל העוין ביותר בתולדות ארצות הברית.
בוודאי, בוודאי, זה הממשל, כי הממשל הזה, אתה יודע, עיתונים ישראלים רק קונים את התעמולה שמאכילים אותם, הממשל הזה מאכיל אותם בדיוק כדי שלא תהיה התנגדות של ישראל ושל היהודים, אבל תסתכלו על המדיניות, ריבונו של עולם, הם אומרים את זה במסמכים שלהם. המדיניות שלהם במזרח התיכון נקראת regional integration. את מי עושים אינטגרציה של מי? ממשל אובמה בעצמו אמר, הסונים יצטרכו ללמוד to share the neighborhood, להתחלק בשכונה עם האיראנים. הם עשו הסכם, את הסכם הגרעין האיראני, הם עשו הסכם שיאפשר לאיראן לפתח אנרגיה גרעינית, ובסוף ההסכם גם תוכנית צבאית גרעינית. ההסכם הזה הוא הסכם להכשרת התוכנית הצבאית של איראן, ואנחנו ממשיכים לעצום את העיניים. מה זה אומר? מה הם עשו פה עם הסכם הגבול הימי?
אגב, אתה יודע מה ההוכחה שגדי צודק? לחלוטין, תראה את העמדה של הסעודים. הרי הסעודים לכאורה היו יכולים ללכת עם הממשל ביידן אנגז'ה, כי אחרי שביטלו את העסקה, עכשיו האמריקאים מחזרים לכם, רק תבואו. אבל הם אומרים, א', לדעתי MBS לא מחכה לטראמפ, הם לא סובלים את הדמוקרטים, הם כועסים על הדמוקרטים, הם מבינים מה הדמוקרטים עשו. תקשיב, זה מדיניות. שוב, אני חושב שהם לא באים מרוע. אוקיי, הם לא באים כי הם חושבים שהם יביאו לאסון, אבל הדוגמה בעיניי היא הדוגמה, לפעמים אתה רואה דבר, אתה יודע, הצ'ופצ'יק של הקומקום, זה המזח המטומטם הזה שהכריחו אותנו לבנות, זה חשוב, כי היחסי ציבור האלה, שלא הועילו בכלום, עלו 500 מיליארד דולר.
אבל גדי טאו, מצד שני, דוקטור טאו, רגע, רק מילה, תתייחס גם לזה, מצד שני,
לא חייבים לסיים, תן לו מילה.
מילה, מצד שני, הנשיא טראמפ ביום של המלחמה מפרגן לחיזבאללה, בכלל מפרגן לאויבינו, לועג לגלנט, לועג ל...
די, נו באמת, אתם לוקחים עיוותים של שברי דברים שהוא אמר.
למה עיוותים? שמעתי אותו באוזניים.
כי הנשיא טראמפ הפעיל מדיניות לחץ מקסימלי כלפי איראן, הוא לא נסוג בזה מילימטר. הרגע הוא אמר שישראל קטנה מדי וצריך להרחיב אותה.
נכון.
ממש צריך לסיים את המלחמה הזאת אחרי שישראל תנצח את חמאס מהר, שזה מה שהיה קורה אם היה ממשל אמריקאי שתומך במעמד הזה.
ולא עוצר אותנו 3 חודשים.
שבא לפה להרתיע אותנו מלתקוף את החיזבאללה, כי הם שומרים על החיזבאללה, תחשבו על הסכם הגבול הימי שכפו עלינו כאן.
אני חושב שהוא בא לכאן הפוך, הוא בא להרתיע אותנו, הוא לא בא להרתיע אותנו.
חסן נסראללה חושב שהסכם הגבול הימי זה אחד הניצחונות הגדולים שלו אי פעם. למה? כי הוא אמר, הנה, הצלחתי לקבל מישראל כל מה שרציתי, בלי אפילו להזיז כלי נשק. זאת אומרת שעכשיו כבר מפחדים ממני. אנחנו בעיקר מפחדים מהבית הלבן. כל העסק הזה התחיל בזה שהבית הלבן הודיע ליאיר לפיד שתוך 3 שבועות הוא חותם על הסכם הכניעה הזה, ולו יהי מה. וההסכם הזה, אומר לפיד, השיג לנו ביטחון בגבול הצפון. לא, ביטחון רחוק רחוק בים. סליחה, זה מה שהשיג לנו.
דוקטור גדי טאו, אפילו את זה לא השיג לנו, כי הם ירו גם על האסדות. תודה רבה לדוקטור גדי טאו, שומר סעד. טוב, לסיום אנחנו נסיים ב... לכבוד יום הולדתה של רומי גונן שחטופה בעזה, אנחנו נשמע את אתן בן זקן, כי קודם חסות לפני, כי מסתבר שרומי מאוד מאוד אוהבת אותה.
אוהבת אותה והיא בת 24 היום. שבחרנו לכבוד
לכבוד יום, והשיר שבחרנו לכבוד יום הולדת הוא תזיזו של עדן בן זקן. אז אם את שומעת אותנו, רומי, המון המון מזל טוב. כולם כאן, ליבנו איתך, עם המשפחה.
בעזרת השם שנחצה, בעזרת השם. נשמע בשורות טובות במהרה בימינו.
אמן, 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 אמן.
כל המדינה ישר לכאן זה בוער לי בגוף כי משהו טירוף עכשיו קורה פונטי לא, לא צריך לטוס למיימי כשאתם פה איתי אוי מאמי בונבון שוקולדים ימי בשביל הנשמה בא לי כל היום שמש בעיניים כשבאוטו יש לי נופל השמיים עבדתי אך גיטרה על המים
זה כאילו שיר עולץ, אבל בסדר.
בסדר, יום הולדת, איך אומרים?
יום הולדת, אמן, אמן.
נציין את היום הולדת.
טוב, תודה רבה לשר פלסנר, אסף נבו טלה, של שקד מורה, גיציק אהרון, עידו טבת, מיכל קדוש ואיתי ניקסון. תודה לך ברק סרי, אחרינו רון קופמן ואריאל דד. אנחנו, אני אהיה פה מחר ב-11 בתוכנית שלי, ואחרי זה מאזינים. וביום חמישי אנחנו נשדר ביחד. יאללה, להתראות.